אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אם חשבתם שהדרך היחידה ללמוד על חברת וולט דיסני דרך המסך, אז טעיתם. האקדמיה לדיסני הוא קורס שמיועד לתלמידים מחוננים בכיתות ה' ושם דגש על טיפוח יכולות קוגניטיביות דרך הסרטים המצוירים ששינו את העולם. ערכים חברתיים כמו הקשבה לזולת, פיתוח סקרנות, ביטוי רעיונות בלתי שגרתיים, שהתלמידים והתלמידות מגיעים אליהם בין היתר מפרודיות בסרטי דיסני ועד להבנת הדמות הרע ויחסי הורים ילדים.
תראה שהדובים זקוקים רק למעט.
באמת?
שלום למורה לבנת שלזינגר.
שלום, שלום.
לפני שאנחנו נכנסות ככה לאובי קורת הסילבוס, איך בכלל הגעת להיות מורה לדיסני?
אז קודם כל לימדתי בבית ספר רגיל, אפשר לקרוא לזה כך, ותמיד תמיד אהבתי סרטים, ההתמחות שלי זה תקשורת, וכשלימדתי היה מורה שתמיד אמר לי, לבנת, את מתאימה ללמד במחוננים, יש לך מעוף, יש לך יצירתיות, ו... זה המקום שלך, המקום שיכול ממש ממש להתאים לך. ואז חברה אומרת לי, מה זאת אומרת? את כל כך אוהבת סרטי דיסני, אז אולי ביחד נמציא איזשהו קורס. ובהתחלה אמרתי, למה את דיסני? מה כבר אפשר לדבר על זה? וכשמקנו רגע וקצת יותר המשכנו את השיחה, אנחנו בעצם מבינות שיש פה עומק מאוד מאוד גדול של מסרים. אני בעיקר מדברת על מסרים סמויים, שלא לדבר על המסרים הגלויים, שהם בעצם יוצרים איזשהו עיצוב של תפיסת עולם שלנו כילדים, וקל וחומר של הילדים שלנו, אנחנו רואים הרבה פעמים היום עד כמה הדברים האלה משפיעים עלינו עד היום. שמעתי גם את הפודקאסטים שלך הקודמים, ובאמת אנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים בגוף עד היום, וכל כך הרבה מסרים שצריך לבוא רגע ולשים אותם על השולחן, לטוב ולרע.
אז רגע, אז ביחד חשבתם על הרעיון הזה של הקורס, ואז מה היה השלב הבא? ניגשתם למערכת החינוך, הגשתם מערך שיעור?
אז היא זרקה לי את הרעיון, שמה מיטל נבו, היא עבדה בעבר ברשות השידור, עבדה איתי כמורה, והרעיון פשוט התחיל, ומשם אני המשכתי להתגלגל, יחד עם חבר שקוראים לו אלון גינצברג, שהוא מורה בבית ספר למחוננים כבר המון המון שנים, והוא דחף אותי. ובעצם בניתי קורס, שמתי נושאים שככה נורא נורא עניינו אותי, ומיפיתי אותם ודיאקתי אותם, ובניתי בעצם את הקורס מראשיתו ועד סופו, ואני יכולה להגיד שגם היום בשנה האחרונה נוספו לי עוד כמה וכמה מפגשים רלוונטיים לתקופה, כמו דמויות דיסני שתכף נדבר עליהם, איך שהן מתמודדות, מודל גשר מאחד ופרודיות וכולי, ובאמת בניתי קורס עשיר מגוון, 15 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש, כאשר חשוב לי להגיד שבשיעורים כל רבע שעה קורה משהו אחר. זאת אומרת, הגיוון של המתודות של ההוראה באות לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד בולטת, וזה בעצם לא נותן לילדים רגע להשתעמם. מאוד מתאים לקצב גם של ילדים מחוננים, חשיבה מהירה.
זהו, אז לפני שאנחנו באמת נתחיל להסתכל ככה על הסילבוס ומה אתם לומדים, אז זה לכיתות ה', אז למה דווקא כיתות ה', ספרי לי, והתחלת עכשיו לגעת בזה, למה דווקא למחוננים?
אז קודם כל, הקורס בעצם עוסק בדגש על מיומנויות מסדר חשיבה גבוה, בעצם שיוצרות איזשהו אתגר, והאתגר הזה הוא מאוד מאוד נתאים לילדים מחוננים. אני גם מלמד בבית ספר רגיל, בבית ספר קשת ומזכרת בתיה, והילדים המחוננים מאוד מאוד בולטים שם בחשיבה המהירה שלהם, בהעדפה של בעיות מורכבות, בזיכרון מאוד מאוד טוב, ובעצם המון פעמים הם משתעממים בשיעורים הרגילים. אז הקורס הזה, הקצב שלו הוא מאוד מאוד מתאים לילדים מחוננים, כי הוא בעצם הוא מאוד מהיר גם במסרים שלו וגם במיומנויות שאני בעצם מבקשת מהילדים, כמו למשל עבודה בקבוצות, עבודה עצמאית, למידה מתוך טקסט שאני שולחת, סרט שאני שולחת, ואני בעצם מבקש להם הרבה פעמים להסיק מסקנות, להעלות מגוון של דעות ונקודות מבט, אפשרויות שונות, השערות, מה שבבית ספר רגיל פחות שמים על זה דגש. אני כן אגיד שאני מעבירה יחידות מהקורס הזה גם בבתי ספר רגילים. בקורונה קרה שהזמינו אותי אפילו למתנסים, העברתי את המפגשים האלה בזום, שזה היה מדהים. אז כמובן שאני יוצרת את ההתאמות, הקצב הוא פחות, אבל בהחלט הקורס הוא ברמה גבוהה, ואני יוצרת את ההתאמות גם לילדים בכיתות אפילו ג' וד'. אבל לשאלתך, למה דווקא היי? כי אני מרגישה ששם, אצל ילדים מחוננים, יש יכולת של חשיבה עמוקה, הרבה יותר מכיתות ג' וד'. התובנות שלהם הן אחרות, יש שם הרבה שיח, אפילו פנימי, מאוד מאוד עמוק, שבעצם מאפשר לי לשאוב מהם את המידע.
אני מנסה לחשוב על ילדים שאני מכירה בגילאים האלה. אמא שלי גם מורה לכיתות ג' ד' ה' ו' יסודי, ואני רוצה לשאול, האם זה ילדים שבאמת מתעניינים בדיסני, מכירים, או דיסני שאני גדלתי עליו ולא פיקסר, מהרגע שדיסני קנו את פיקסר. כלומר, איך התלמידים מגיבים? הם לא גדלו על סרטים קלאסיים, סרטי הרנסנס של דיסני, זה יותר הסרטים החדשים. את נתקלת במכשולים מהסוג הזה?
בוודאי, בוודאי. אני יכולה להגיד שכשאני מציגה את הקורס, אז יש לא מעט ילדים מחוננים שאומרים לי, לבנת, אנחנו בכלל לא רואים סרטים. זאת אומרת, העולם הזה...
זהו, הם בטיקטוק.
כן, העולם הזה כל כך רחוק מהם. הם מתעניינים בכלל ברובם, אני אומרת שוב, במדע, בחלל, בדברים כאלה שילדים בני גילם פחות מתעניינים. וכשזה פוגש אותם, אני דווקא באה ואומרת להם, חברים, זה חלק מתרבות שחשוב שתחשפו אליה. ואני יכולה להגיד לך שבסוף הקורס שלי, הרבה ילדים באים ואומרים לי, לבנת, מהיום אני יושב לראות כל ערב סרט דיסני אחר, ואני מברכת על זה, כי אני חושבת שהיום הם בעצם מבינים עומק ומסרים שהם יכולים לקחת את זה איתם הלאה, וזה נותן להם המון.
רק על זה שווה היה לעשות את הקורס, שילד יבוא ויגיד, אני כל יום הולך לראות סרט של דיסני,
כן,
איזה כיף.
יותר מזה אני אגיד לך שיש ילדים שאומרים לי, לבנת, את הרסת לי את הסרטים, את הרסת לי את חוויית הצפייה, כי עכשיו כל סרט שאני רואה,
כן,
אני בעצם מבקר אותו.
כן, הוא מפרק, הוא מפרש.
בדיוק, כן. ואם זה טוב, אם זה רע, ומה הדמות, ומה... ואני אומרת להם, מצוין, אתם הפכתם להיות ילדים חושבים, ילדים ביקורתיים, זה נקודה מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו לזהות מה נכון ומה
כן,
לא.
גם מתנפצת להם אולי איזושהי בועה, מהמהפך של ילדים לקראת בר המצווה.
בדיוק, ולכן זה הגיל האידיאלי לדעתי.
כן, טוב, נתחיל בקורס. יאללה, שיעור ראשון, את בעצם מכניסה את הילדים לעולם האגדות, דרך הדמותו של וולט.
כן.
ספרי לי.
כן, אז קודם כל, בשיעור הזה חשוב לי להגיד על ילדים מחוננים. רוב הילדים המחוננים מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם כישלונות. זאת נקודה שלא ממש שמים אליה לב, כי בכיתה הם מדהימים, הם מצוינים, הם מבריקים, הם חכמים, אבל מה קורה שהם לא מצליחים? וכשהם פוגשים את עצמם לא מצליחים, הם בבעיה. הנפילה הרבה יותר חזקה ומזעזעת. ודווקא בעולמו של וולט דיסני, אנחנו פותחים את זה ב-10 עובדות על וולט דיסני, דברים שאנחנו בעצם לא ידענו, אנחנו בעצם מכירים ונחשפים לדמות, ועל כל עובדה יש שיח. עכשיו, העובדה שמאוד מאוד בולטת שם, שהוא לא היה ילד מכונה. זאת אומרת, לכאורה אתה מסתכל על דמות ואתה אומר, וואו, הוא בטח היה בן לאבא עשיר מאוד, או ילד סופר אינטליגנט, ועם זה הוא הלך, ואנחנו בעצם מבינים שהיכולת המצוינת שלו הייתה דווקא בלצייר.
דווקא בלצייר, וגם העקשנות שלו. כלומר, זה לא שאמרת שקשה לילדים מחוננים לחוות כישלון, וולט חווה כישלונות
נכון,
בהתחלה מצוין. בצורה מדהימה.
נכון, ובגלל זה אנחנו לוקחים פה גם את היכולת, לא ילד מחונן, נקרא לזה כך, שאוהב לצייר, וגם את הנפילות שהיו לו, כמו שהזכרת, לאורך כל הדרך, אם זה חברה שהוא פתח ונסגרה, אם זה שלגיה שאמרו לו, זה השטות של וולט דיסני,
נכון.
ואתה תפסיד, ואתה התאבדות כלכלית קראו לזה, והוא נאבק, והוא הלך עם החלום שלו ועם החזון שלו, ולא ויתר. וכשאנחנו מדברים על זה, אז אוטומטית אני מפנה אליהם המון שאלות, בעיקר השיעור שלי, זה פחות ידע שאני מקנה, כמו שכבר הסברתי, זה בעיקר ידע שהם מוציאים, ובעיקר שאלות שאני שואלת. אני שואלת המון המון שאלות שמעוררות רגע שיח,
כן.
שמעוררות חשיבה, ואני שואל אותם רגע, וכשאתם נכשלים, מה קורה? האם יש פעם שניסיתם לעשות משהו ולא הצלחתם? יותר מזה, יש לי גם מפגש על מיקי מאוס, ממש על הדמות, ששם המפגש פשוט מתחיל בלצייר את מיקי מאוס. זה נראה לך פשוט? אבל זה לא. וכשאנחנו, ועשינו את זה בעיקר בזום, אני חייבת להגיד, והילדים פשוט היו מתוסכלים, ברמות שהם אמרו לי, לבנת, אני אפילו לא מראה לך את זה, אני לא רוצה להראות. ושאלתי אותם, רגע, ואם אני אתן לכם עוד הזדמנות, זה יצא יותר טוב, מה אתם אומרים? ואם אני אתן עוד הזדמנות. וכך אנחנו בעצם מבינים שאנחנו צריכים להיכשל כדי להצליח, שזה משהו שהוא לא ברור.
אני חייבת להגיד לך מה אני חושבת. כשדיברנו לראשונה ואמרת לי שאת מעבירה קורס לכיתת מחוננים על דיסני, קודם כל ישר עפתי על זה, אבל רציתי לבוא בראש פתוח לפרק הזה ולהגיד לעצמי, משי, לאורך הפרק, אני רוצה שתחשבי האם הקורס הזה יכול להתאים גם לכיתה רגילה. כלומר, למה דווקא מחוננים? אני כמובן מבינה שזה קורס אקסקלוסיבי ויש בו את האיכויות שלו ומפתח חשיבה, אבל אני חושבת שאם מישהו במערכת החינוך מאזין לנו, אני לא... כי הנה עכשיו דיברנו על השיעור הראשון שלך על וולט דיסני, ודווקא בשיעור הזה דיברת על זה שילדים צריכים לדעת לחוות כישלון, וזה לא רק עניין של מכוננות, או זה לא איזושהי חוכמה מטורפת שהייתה לוולט דיסני שלו, לא, הוא פשוט היה עקשן, הוא לא ויתר, והוא נכשל וקם, ונכשל וקם. אז אני אומרת, דווקא מנקודת המבט הזאת, מהמוסר ההשכל הזה, זה כל כך גם מתאים לילדים בכיתות, במרכאות רגילות, של הנה תורו, לא צריך להיות מכונן בשביל להצליח.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שזאת הסיבה שאני גם מעבירה את היחידות האלה גם בבית הספר רגילים, והנה אני אומרת, זה יכול להתאים לבית הספר רגילים עם התאמות, כי זה בעצם שווה לכולם, זאת הזדמנות לכולם באמת להיחשף לתכנים כל כך חשובים בצורה מאוד ידידותית. אני יכולה להגיד לך שממש בסוף השנה הזו יש לי בן בכיתה ג' והתקשרתי למורה והצעתי לה לבוא וללמד מפגש על חברות. והעברתי אותו כמעט כמעט דומה למה שקורה במחוננים, מן הכרטיסיות אפילו כאן. כל ילד היה צריך לבחור דמות שהוא היה רוצה להיות חבר שלה. והם היו צריכים להסביר לי למה.
אוקיי, יש פה בכרטיסיות את היפה והחיה, ושלגיה, ודמות מהנסיכה והצפרדיה, והאם החורגת, מוגלי, אוקיי.
ובאמת הילדים בחרו כל אחד, והיה שיח שלכאורה, את אומרת כמה זמן
זה מפתה,
שיח...
אני רוצה גם לבחור.
כן. כמה זמן יכול שיח כזה להחזיק? ואני יכולה להגיד לך שחצי שעה, בעוד שהמורה בהתחלה אמרה לי, קחי שיעור, אמרתי לה, אני צריכה שני שיעורים רצופים, שעה וחצי, אני לא מוותרת. וחצי שעה שהילדים רק משתפים אותי, מה התכונות שהם צריכים בחבר? ואז אני ממשיכה עם זה ושואלת, רגע, אתם יכולים רגע להצביע לי פה על חבר טוב? ומה אתם אוהבים בו? בואו אפילו תגידו לו את זה. זאת אומרת, כמו שאמרת, זה שיעור שבהחלט יכול להתאים לילדים בבית הספר רגילים בהתאמה. אני לגמרי מברכת, אני מקווה שבאמת יקחו את זה בשתי ידיים, כי אני לגמרי מכוונת לשם, ואני חושבת שזה סופר חשוב להנגיש את האיכויות האלה גם לילדים אחרים.
אוקיי, שיעור נוסף שאני רוצה לדבר איתך עליו, זה שיעור של הפרודיות. ספרי לי על זה.
אז השיעור הזה הוא בעצם נולד בקורונה. שיעור שלא כתוב בסילבוס, שיעור שנוצר באמת מתוך המקום היצירתי, וההבנה שיש פה שפה שמדברים אותה, בעצם זועקים איזושהי זעקה, איזשהו כאב, דרך שיר, דרך יצירה קומית, שיוצרת אפילו גיחוך, וכשילדים צופים בזה, אז צפינו גם בפרודיה וגם בשיר המקורי, לצורך העניין של בל או של... מולן, ובעצם היה הרבה צחוק, אני חושבת שהצחוק היה מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה, ואמרתי להם רגע, מה מצחיק אתכם? ואנחנו רואים שבעצם אנחנו מרגישים שווים בחוויה, אנחנו מרגישים הזדהות עם מה שמספרים לנו בשיר, לבין מה שאני חווה היום, ובעצם חילקתי את הילדים לקבוצות, הם היו צריכים לזהות את המאפיינים של הפרודיה, מה מיוחד בה, מה גורם לאנשים לצחוק, מה גורם לאנשים להתעניין, אם זה בשפה, אם זה בשימוש במילים, אם זה המשפטים הקצרים, אם זה המקצב שצריך להתאים, והנושא היה למידה בזום. והילדים יצרו פרודיות משעשעות.
הם יצרו פרודיות על שירים של דיסני.
הם פשוט, הם לקחו פשוט את השיר ובנו עליו מילים והציגו אותו בכיתה, והייתה חוויה מאוד מאוד משחררת. זה אני ככה ממש ממש הרגשתי משחררת, מצחיקה. אני יכולה להגיד שיש לי גם ילדים חינוך מיוחד בתוך המחוננים, בקבוצת המחוננים, אפילו כאלה היא משלבת. לא מדברים על זה הרבה, אבל ילדים עם לקויות למידה, וזה סוחף. פשוט מצאתי את עצמי מתבוננת בילדים כאלה, וכמה הם מושכים את הילדים אחריהם, כמה שזה נוגע בהם, וזה היה פשוט... כיף לראות את זה.
את אומרת שדרך הלמידה החדשה הזאת, השונה הזאת, שמערכת החינוך לאו דווקא מכירה בכיתות כאלה, זה משהו שיכול להציל תלמידים שהם תלמידי שוליים, שלא רואים אותם בדרך כלל?
לגמרי, לגמרי. אני יכולה להגיד לך שזה השיעור ספרות לכל דבר. ספרות זה שיעור לא אהוב במיוחד. וזה פשוט היה שיעור ספרות לגמרי. זאת אומרת, דיברנו על מאפיינים של השירה, דיברנו על המקצב, דיברנו על המון המון מושגים שאני מדברת אותם גם בשיעור רגיל. בבית ספר רגיל מדברים אותם, אבל פה זה היה משעשע, פה זה היה כיף. פה בעצם, ואני אגיד משהו שלא עושים אולי, אולי פחות בבתי ספר רגילים, פה ממש הייתה יצירה. והדגש על היצירה, פחות על ללמוד לנתח את השיר, אלא בואו ניצור שיר כזה. וזאת ההזדמנות אדירה שיוצרת באמת כיף גדול ותחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה אצל תלמידים. וגם אצלי.
בטח, גם אצלך. רציתי לשאול אותך אם הסיפוק הוא...
ענק.
כן, מאורה. ענק. כן, את אומרת שאת מלמדת גם, את מורה רגילה.
אני מורה לספרות בקשת.
מורה לספרות כן. ומורה לדיסני.
כן.
אפשר לשאול איפה את נהנת יותר או ש...
אני יכולה להגיד לך שאני נהנת בשתי המקומות. באמת. אני כל כך אוהבת את שתי המקומות. אני בן אדם שאוהב לגוון. אני גם אוהבת מתבגרים. אני עובדת עם כיתות זין ולמדת ספרות, ואני אוהבת לראות את הברק בעיניים שלהם כשאני ככה מתרגל איתם דברים שוואו, אמרו לי כבר כמה פעמים בשיעורים, לבנת, אנחנו לא חשבנו שנהנה מספרות ככה. אז זה כיף לשמוע, וכן אני אגיד שאני אפילו יוצקת תכנים של דיסני בשיעורים של ספרות, למשל אפיון דמות. כשאת יודעת, כשלומדים מפיון דמות זה קשוח, זה לא כיף. קחי דמות, תתחיל לנתח אותה מתוך סיפור, זה דבר פחות רלוונטי.
כן.
וכשאתה לוקח שלגיה,
כן.
או פוקאונטס, ואני אמרת להם, אוקיי, בואו תנתחו לי את הדמות, את סביבת החיים שלה. בואו תיגעו בכל הפרטים שיש, שאתם צופים. אז וואו, יש פה עבודה.
אז מה, למשל פוקאונטס, מה את עושה איתם?
אז למשל, אם דיברנו על אפיון דמות, אז אנחנו מדברים על לאפיין את המראה שלה, את הלבוש שלה, את תכונות האופי שלה, את סביבת החיים שלה, כל זה צף ועולה לאו דווקא במילים.
ואז מה, הילדים פשוט מבינים, אוקיי, היא עושה את זה, או היא מקבלת החלטות בצורה כזאת, בגלל שהיא מגיעה ממקום מסוים. כלומר, מנסים לשים את ההקשר הזה.
כן, כן.
טוב, יותר קשה לעשות את ההקשר הזה עם סיפורים של שי עגנון.
נכון, נכון. אבל גם רק לתאר את הדמות, היום השפה היא מאוד מאוד עלה, ואני פוגשת ילדים שמתארים, אוקיי, יש לה שרח שחור, ובואי, אבל יש לה עוד הרבה דברים אחרים שצריך לשים לב, וכשילדים לומדים לשים לב לפרטים האלה דרך סרט, זה כיף.
נכון, זה שונה.
זה משהו ממש שונה. כיף.
גם בדיסני יש לחברה הזאת את היכולת המופלאה הזאת באמת לגרום לנו לדמיין.
כן.
אנחנו, הכל אפשרי, אנחנו בארץ האגדות, והדמיון שלנו פתאום הופך להיות פורה יותר.
נכון.
אז אולי באמת זה דרך נהדרת ככה לגרום לילד להיפתח ולדבר ובאמת לפרק דמות.
לגמרי.
יש לך שיעור שנקרא שחור לבן ואחר, השחור והלבן ואחר.
כן, בסרטי דיסני. זה שיעור באמת מיוחד. אם תשאלי אותי מה השיעור האהוב עליי, אז זה זה.
אופה, סוגריים לא תכננו.
אני גם אגיד לך למה. כי הוא ממש צולל לתוך נקודות מאוד מאוד כואבות בחברה, שמדבר על גזענות. זה שיעור שבהחלט משלב היסטוריה. אנחנו מדברים על תקופת האפרטהייד באפריקה, מדברים על נלסון מנדלה, והשיעור נפתח בזה שאני שואלת את הילדים, בואו תנסו רגע לתאר לי בזוגות, איך נראים שני אריות שהם בני אותה משפחה. אני רוצה שתתמקדו בבקשה במבנה גוף שלהם, בצבע אור שלהם, בצבע הפרווה שלהם, בעיניים שלהם וכו'. ובאמת כולם מדברים אולי על מבנה גוף קצת שונה, אבל כמובן שצבעים הם אותם צבעים. ואז אני מראה להם את קטע מתוך הסרט של מלך האריות, ממש בחלק שהוא לא הגיע להכתרה של סימבה, והוא פשוט רואים את הפנים שלהם אחד מול השני של סימבה וסקר, ואני יוצאת שם ואני אומרת להם, תגידו, מה קורה פה? והראש מתחיל ככה לחשוב, מתחילות להיזרק תשובות, ואני אומרת להם, טוב, בואו רגע נניח, אני אפילו לא נותנת להם להמשיך, ואנחנו עוברים רגע ללייב אקשן. ואני מבקש מהם עכשיו לשים לב לצבע הפרווה. ואנחנו רואים שיש פה דמיון, רואים שהם אחים. ואני אומרת להם, למה? ואז אנחנו מבינים שהעולם שלנו עבר ב-20 שנים האחרונות תהליך של קבלה, של סובלנות, של סבלנות, אחד כלפי השני ואחד כלפי הדעות של השני, כמובן לא בצורה מושלמת, אבל אנחנו לגמרי בדרך. ואנחנו עוברים גם לסרט של אלאדין בדיוק באותו פורמט, ואני אמרת להם, הפעם תסתכלו על סביבת החיים. איך מציגים את האזורים המערביים? ואת רואה טיח, ואת רואה שוק כזה מוזנח, לעומת הסרט של לייב אקשן. אנחנו רואים שם גם שחקנים מהמוצא הזה. אנחנו בעצם פוגשים פה המון צבעוניות, המון ססגוניות, תרבות הערבית, מאוד מאוד תרבות עשירה, מאוד צבעונית, וזה זועק. עכשיו, זה לא קורה כשאתה מסתכל ככה וצופה בסרט. זה קורה כשאתה מפעיל רגע חשיבה ומבין גם מה קורה בעולם. זה ממש שיעור היסטוריה.
מדהים.
וזה מדהים.
דיברת על מלך האריות, אז גם במלך האריות 2, לא יודעת כמה את מדברת עם הילדים על זה, אבל גם שם יש את את צוק התקווה, את האריות של צוק התקווה.
קובו וקיארה, נכון.
ויש את קובו והמשפחה שלו, שהיא מהמנודים, אלו שנידו אותם.
נכון.
ובהתחלה באמת מנסים להראות לנו אלו שהם הבדלים, אבל בסוף, בסצנת הסיום, או אחת לפני, באמת קיארה וקובו מנסים למנוע מהמשפחות להילחם זה בזה, ואז היא אומרת לו, אבא, תסתכל, תראה אותנו, אנחנו אותו הדבר.
נכון. כאילו. נכון, הם זה אנחנו.
ואז פתאום גם הצופה, הם זה אנחנו. אנחנו.
נכון. נכון,
זה נופל, זה נופל הצופה. עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך על, על השיעור הזה של שחור והלבן והאחר, זה כמה את מדברת איתם באמת על הנושא הזה של חרמות. כי למשל קוואזימודו, גיבן מנוטרדם, סיפור קשוח על אדם שלא מצליח להשתלב בחברה, כי הוא נראה אחר, כי הוא שונה. ואצל ילדים זה נושא שהוא כאוב וטעון, כי זאת היא תקופה שגם ילדים אולי לא תמיד יודעים לקבל את האחר. איך זה יוצא לכם לדבר על זה?
אז כן, אני יכולה להגיד שבפרונטלי יותר קל לדבר על דברים האלה מאשר בזום. כן, גם הצגתי בפניהם את הסרט של דמבו. יש את הסצנה באמת באמת מזעזעת בעיניי, שבאים לקרקס הילדים ואומרים, הנה, הפילי מהאוזניים הגדולות, ומושכים אותו ברגל, וצוחקים עליו.
כן, זה בוז.
ושם אני עוצרת ואני אומרת להם, תגידו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על זה? והילדים מגיבים. עכשיו, בוא רגע נזרק רגע לעולם של המחוננים. הם ילדים די מיוחדים בכיתה שלהם. הם ילדים מאוד מאוד חכמים, אבל תחומי העניין שלהם לרוב, אני שוב ממש נזרת בדברים שאני אומרת, לרוב לא, אותו תחום עניין. זאת אומרת, לא בהכרח כדורגל וכזה. והם פחות משתלבים, וכשאני שואלת אותם, אני בעצם שואלת אותם על עצמם. ואני מאוד מאוד זהירה ומאוד רגישה בדבר הזה, כי תמיד יש את הילדים שיגידו, גם לי זה קרה. ואיך הרגשת? וילדים בעצם עוזרים להם שם, זה ממש, יש סשן נורא מרגש, שילדים באמת באים ואומרים להם, אל תתייחסו. פשוט אל תתייחסו, ונותנים להם המון המון כוח, דווקא בבית ספר למכונים, בקבוצת השווים, מרגישים מאוד מאוד בנוח, והסוגיות האלה עולות, והן כואבות, ואני חושבת שכשמדברים עליהם ונותנים להם רגע מקום, אז יש בזה משהו מאוד מרפא ומאוד משחרר.
בדיסני לא פעם עולה שאלת ההורי ילד, בכל מיני דוגמאות. לרוב יש את היעדר דמות האם, ואז אנחנו נשארים עם הילדות, עם הגיבורות והאבות שלהם, שהם לרוב, איך נגיד ככה, לא מקשיבות למוצא פי ההורים. איך זה בא לידי ביטוי בשיעורים? זה עולה השיח הזה של הורים ילדים?
אז אני אשתף אותך באמת במפגש הזה שקראתי לו, יחסי הורים וילדים מותר או אסור, שבאמת נוגע בלב ליבו של הקונפליקט, מערכת היחסים, התאונה היום בין הורים וילדים, ברוב הפעמים, במיוחד בגיל ההתבגרות. אנחנו פוגשים את זה מאוד מאוד חזק. אני פותחת את השיעור בחלוקה לקבוצות, ואני מבקשת מכל קבוצה לכתוב, קבוצה אחת לכתוב מה הם אומרים להורים שלהם. משעמם לי, מתי סרט, מתי נוסעים, תביא, תיקח, אבא, נו, וכזה. ומה ההורים אומרים לכם?
כן.
עכשיו, עולים שם המון המון משפטים צורמים. יש גם משפטי אהבה, אני חייבת להגיד, שזה מאוד מרגש. ואנחנו עושים איזושהי סימולציה בין הילדים. אני פשוט לוקחת מכאן דמות ומכאן, ומבקשת מהם לנהל איזשהו דו-שיח ביניהם. הילדים מאוד מאוד צוחקים, אבל אנחנו מבינים שיש פה יחסים ככה לא מכבדים הרבה פעמים. ואני אומרת להם, תגידו, היחסים האלה לדעתכם תמיד היו ככה? תמיד אנחנו כילדים דרשנו מההורים שלנו, ותמיד ההורים שלנו הגיבו בצורות האלה, אז הם אומרים לי, מה פתאום? ואני אומרת להם, למה? ואז אנחנו מתחלקים לקבוצות. שוב, הבנת שהתהליך שלנו באמת עבודה בקבוצות, כן. כי שם אני חושבת נעשית הלמידה בצורה מאוד מאוד חזקה. ואני מחלקת אותם לדור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, לפעמים אני אפילו הולכת כמה דורות אחורה, ומבקשת להם לזהות לי מאפיינים של אותה תקופה, כינויים של אותם דורות, ואנחנו בעצם מבינים שיש פה דפוסי התנהגות שונים. כי אם פעם האב היה ראש המשפחה בתקופה החקלאית, ושם הילדים בעצם היו למרותו, והוא הוביל את המשפחה, ופתאום במהפכה התעשייתית יש, מתחיל להיות איזשהו שוויון, כי גם הילדים הולכים ללמוד, וגם ההורים יוצאים למפעלים, ואנחנו מבינים שהילדים לאורך השנים בעצם רוכשים המון המון ידע, בעוד שלפעמים ההורים נשארים מאחור, אז יש פה תהליך מאוד מאוד מוזר, כי לכאורה האב יודע הכל. אבל אז במהלך השיח אנחנו שואלים עוד שאלות, ואנחנו בעצם, אני בעצם מבררת איתם, עד כמה באמת הידע שלכם, אוקיי, אז אתם יודעים עכשיו יותר מההורים שלכם משחקי מחשב, או באמת הידע כל כך נגיש על מיניות, אבל בשורה התחתונה, למי יש פה את הניסיון? ואז הם מבינים שיש פה להורים, שיש עליהם פור של 30 שנה. יש לנו פה הורים, שאולי הם יכולים בדיוק לדעת פחות מאיתנו, כי עכשיו קראתי כתבה שממש, או מאמר מאוד, אבל להורים שלי יש ניסיון חיים. ואני רוצה להגיד דווקא במפגש הזה, הייתה הרבה התרגשות סביב התובנה הזו, שיש לנו הורים, שהם גם מאוד חכמים, ההורים של הילדים המחוננים, רוב ההורים באמת עוסקים במקצועות מאוד מאוד חזקים וכולי, ויחד עם זאת, הקטנה הזו שלפעמים ילדים חשים כלפי הורים, היא רגע מתמסמסת, כי אנחנו מבינים שאנחנו יודעים, ולהורים יש הרבה ניסיון. וזה בעצם יוצר איזשהו, מחזיר רגע את מעמד ההורה למקום הבטוח.
איך את מראה להם את זה דרך דיסני? כי שם דווקא הדוגמאות שאני חושבת עליהן עכשיו זה, הגיבורות לא שמות על ההורים.
אז יפה, אז ברגע הזה אנחנו בעצם, סתם דוגמה, ניקח את מולן. בסדר, אז נכון שהסיפור נגמר מאוד בהפי אנד.
כן.
אבל יש פה תהליך שילדה עוברת מול אבא שלה, ואנחנו רואים עד כמה האבא דואג לה. זאת אומרת, אם אני רגע שמה את הילדים בנקודת המבט של אבא, אני אומרת להם, מה אתם אומרים? הוא צודק? התשובה היא כן, הוא צודק.
נכון.
זה שבסוף הדברים מסתדרים אחרת והיא גיבורה, אין בעיה מעולה. אבל האבא צדק.
כן, אבל אפשר גם להבין את מולן. כלומר, אפשר להסתכל על זה מכמה זוויות. היא מאוד רצתה להציל את אבא שלה, היא אפילו לא עשתה את זה בשבילה. להבדיל, למשל, מאריאל, שאומרת לאבא שלה, אני התאהבתי בבן אדם, וזה מה שאני רוצה. אני עוזבת את הבית, אני עוזבת את המשפחה, אני הולכת לגור איתו, ולא אכפת לי. היא עושה את זה בשבילה. אפשר להגיד, אנוכית במידה. אבל פה מולן דווקא היא עשתה את זה כדי להציל את אביה ממוות. כלומר, זה היה נטו בשבילו.
נכון, נכון. ויחד עם זאת, היחסים האלה הם מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד עדינים, ולכן, גם כשהתייעצתי עם היועצת אצלנו, ענת קפלינסקי, לגבי השיעור הזה, אז אמרה לי, לבנת, בדברים האלה, את מניחה לדברים לצוף. הרי אין נכון, כמו שאת אומרת, נכון או לא נכון.
נכון,
אפשר להבין גם
מציפה.
את מולן.
נכון, זה מה שאת מציפה בכלל, בדיוק, והם יוצרים שיח, זה כבר
בדיוק,
עשית את שלה.
יש פה באמת מקום של, או נגיד פאמפר, שאימא שלו אומרת לו, מה האבא אמר? שאם אין לך משהו רחם להגיד, אז עדיף שלא תגיד כלום. ואני אומרת להם, מה אתם אומרים על זה? והם על זה. זאת אומרת, הם מבינים שיש פה הורים עם המון המון.
אימא שלי עד היום משתמשת בציטוט הזה. חייבת לומר, עד היום. כאילו זה לא נעזב אותה. טוב, נראה לי שנדבר על עוד שיעור, ככה לקראת סיום. מה בא לך? תבחרי.
השיעור שמאוד נגע בי, גם בתקופה הזאת, יש לי שניים, אבל אנחנו נתחיל עם אחד ונראה לפי הזמן. גיבורי דיסני מתמודדים עם אתגרים, גם שיעור שנבנה יחד עם ענת קפלינסקי בנוגע למצבם הרגשי של הילדים, ממש בתחילת הסגר הראשון. ובעצם אנחנו מסתכלים רגע על הדמויות של דיסני, וכמו שאמרנו קודם, אנחנו רואים פה התמודדויות בלתי פוסקות. יש פה ילדות צעירות, ילדים קטנטנים, שחווים טרגדיות. ואיך אתם מתמודדים מזה? זה מאוד רגע שם את המפה, את הדגש על איך אנחנו חווים היום את הקורונה. ילדים בבית, בסגר, עם האחים בבית, עם ההורים בבית, עובדים מהבית, לומדים מהבית, לא בדיוק מבינים מה צריך לעשות. אז השיעור בעצם נפתח בפרודיה של רפונצל, שגם היא הייתה במגדל, ואני אומרת להם, אלו חברים, אתם לא הראשונים, יש פה...
לא הראשונים שבסגר.
כן, יש פה גברת שכבר שנים, גיל 18, והיא במגדל, היא שם גבוה, ודווקא השמעתי להם פרודיה של כל מיני דברים שהיא עושה, הופעה הוא גם, שחקת שחמה, קוראת לאישה, פרודיה מאוד מאוד מצחיקה, וביקשתי מהם לכתוב לי מה הם עושים. בדומה לרפונזל, או מה הם היו עוד ממליצים לה ממה שהם עושים בבית. והתשובות היו מדהימות, ואחר כך דיברנו על מודל גשר מאחד, שזה מודל שבעצם מדבר על סגנונות התמודדות במצבי דחק. כל אחד יש לו את הדרך, את הבחירה שלו, איך הוא מתמודד, למשל. זה ראשי תיבות של גוף, שכל, רגש וכולי. ואז בעצם דיברתי איתם, אז איך אתם מתמודדים? אם זה ריצה, אם זה לקרוא ספר, אם זה לאסוף מידע, אם זה פיסול. ואז בעצם עברנו לדמויות דיסני. עכשיו, בסרטים של דיסני גם דיברנו רגע על מה קורה מאחורי הקלעים. למשל, אלזה, עם כל הכוחות שלה וכל האנרגיות שלה, היא מתמודדת בדבר מאוד מאוד לא פשוט.
נכון.
היא יוצרת הרס. ואיך אני מתמודד עם הדבר הזה? דיברנו רגע על מלכת השלג, על התהליך שדיסני עוברים. הניסיון כבר ליצור את הסרט הזה של פרוזן, את בטח יודעת, הוא לא מהשנים האחרונות, הוא נעשה כבר 90 שנה אחורה.
ולכן גם דמותה של אלזה השתנתה.
דמותה של, עד שהיא הייתה מדויקת, בעקבות הסרט של רפונזל, שככה היה הרבה יותר דיוקים. וזה בעצם, אם אנחנו רגע מחזיר אותי לוולט דיסני, לתהליך שצריך לקרות כדי שנצליח, והכישלונות הם חלק מהתהליך, אז אנחנו רגע מדברים פה על כישלונות. ועל כאב, ועל קושי, ועל אתגר שיש לנו גם היום בקורונה.
אז רגע, מצאת לי מה בין איך שדמויות בדיסני מתמודדות עם משברים לבין איך שהתלמידים מתמודדים?
בוודאי, הילדים בעצם מספרים על יצירתיות. יש המון ילדים שיצרו כל מיני דברים, קראו המון המון מידע, יש ילדים שדמיינו, כמו שלגיה, שהיא מדמיינת, הלוואי שהאהוב ליבי יגיע. ויושיע אותי וכולי, אז נכון שיש פה עניין פמיניסטי שצריך לדון עליו, זה בשיעור של פמיניזם.
1937,
כן, שלום. כן, אנחנו נניח לזה, אבל הדמיון עזר לפה להתמודד, ויש לזה ערך מאוד גדול, שאם קשה לי ואני מדמיין, אז אני ולו לרגע קט, נמצא במקום קצת אחר, קצת יותר בטוח. וזה היה מאוד מרגש לחוות את הילדים בהתמודדות שלהם.
גם כשאת מספרת
שיתוף.
עכשיו, זה באמת מרגש.
כן.
כשאת עושה משוב, מה את רואה שונה אצל ילדים בתחילת הקורס ובסופו?
הם לא האמינו שאפשר ללמוד כל כך הרבה מסרטי דיסני. מבחינתם זה וואו, כאילו לא חשבתי, לא חשבתי בכלל. הרבה מבקשים אני קורס המשך, כי הם אוהבים ללמוד ככה. היה להם מאוד מאוד כיף. העבודה בקבוצות, השיתוף, השיח, באמת אין להם רגע דל בשיעורים. וזה משהו שבאמת משאיר בהם חותם. אני קיבלתי המון מכתבים מרגשים מהורים ומילדים על התהליך שהם עברו, וזה הכיף.
לקראת סיום, אני רואה פה כרטיסיות. את יכולה להביא לי לראות? מה זה?
אז כשאנחנו בעצם מסיימים את הקורס, אנחנו בעצם נפרדים מדיסני. וכשאנחנו נפרדים מדיסני, אנחנו נפרדים מהמסרים החיוביים שלו. עם כל, לאורך כל הקורס, אנחנו דשנו במסרים על פמיניזם ועל גזענות ועל יחס לשונה ולאחר. דיברנו על המוזיקה, דיברנו על דיבוב, אז אנחנו פתאום רוצים לקחת רגע את מה שיש לדיסני לתת לנו ולהמשיך עם זה הלאה. ובעצם המפגש הזה, הילדים נכנסים לכיתה ו... הם יושבים כולם בשולחן ארוך, שמפוזרים עליו המון המון משפטים, משפטי חוכמה.
טוב, אני רוצה להקריא לכם חלק. אז כמובן שיש את הציטוט המדהים מפוקהונטס. לפעמים הדרך הנכונה היא אינה הקלה ביותר, שזה הסבתא, סבתא רבה אומרת לפוקהונטס, ויש כמובן את הציטוט מהרקולס, גיבור אמיתי לא, אינו נמדד בגודל חוסקו, אם כי בחוזק ליבו, זה אומר אבא של הרקולס בשבילו, וטיאנה כמובן, טיאנה מהנסיכה והצפרדע, הדרך היחידה לקבל את מה שאתה רוצה בעולם, הוא דרך עבודה קשה.
אז הילדים בעצם מתבוננים בכרטיסיות, אני גם מראה להם סרטון שבעצם מרכז המון המון משפטי השראה של דיסני, ואני אבקש להם לבחור משפט שמרגישים מחוברים אליו, או שהם היו רוצים אותו בחייהם. ועולים כל כך הרבה דברים על, אם דיברנו על התמודדות עם כישלון, אז המקום הזה של לעורר בעצמם את המוטיבציה, לא לפחד מכישלונות, להתמודד, להסתכל לזה בעיניים ולהגיד אני מסוגל, ולנסות ולנסות, כמו המשפט של אליסה, אין דבר בלתי אפשרי, וממש כל אחד משתף. אני רוצה להגיד שזה רגע מכונן, כי באמת הילדים פותחים פה המון יחסים חברתיים שעולים להם בבתי הספר, והמון טיפים שנותנים אחד לשני בחלקים האלה, ואנחנו עושים גם משוב לקורס ואיך היה, ובאמת מפגש מאוד מרגש.
כן, אני חושבת שאפשר לסיים עם הציטוט הזה ממולן, שאבא שלה מדבר איתה על הקושי שלה, ומדברים באמת על הפרחים ועל הפריחה. אוי, תראי, יש פריחה מוקדמת השנה, אבל זה מאחר. אבל אלו שמאחרים הם עייפים מכל פרחי הגן. אז אני חושבת שכמו במולן כך ילדים, יש כאלה שאולי פורחים מאוחר יותר, וזה נראה לי שיעור מדהים כדי לגרום להם באמת לפרוח בזמנם ובדרכם.
תודה.
לבנת, תודה רבה שבאת, היה לי תענוג.
באהבה, בכיף. וגם נעים.
אם אתה רואה צמח. עד כאן אבק פיות להפעם. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד שחר ברקת, בצוות ערן רחמני, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא. ביי!